ואנחנו מתרגשים לפתוח את השעה עם חגי לובר. חגי לובר הוא אביו של סמל ראשון אלישע יהונתן לובר, זכרו לברכה, שנפל בעזה. חגי הוא גם מייסד תיאטרון וסופר, והספר בין שני חדרי הלב, מעבר להתמודדות עם השכול, יש בו גם ניסיון ליצור או לאפשר נקודת מבט מאוד מיוחדת על החברה הישראלית. ערב טוב לך חגי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, ושם הוא חגי לובר, ושלום לך יהודית, ושלום למאזינים.
אז אולי נתחיל דווקא בכמה מילים עליך ועל הדרך שבעיניי היא מיוחדת, שלך. אחר כך גם נדבר על יהונתן, זכרו לברכה.
תודה על השאלה הזאת, בגלל שהיום רוב האנשים מתייחסים אליי כאב שקול, זאת אומרת, רוב האנשים רואים בי את מה שאין בי, ופחות את מה שיש בי, אז הנה את נותנת לי הזדמנות לספר שאני תושב בית אל, אני נשוי ואב לתשעה ילדים, שאחד מהם נפל בקרב בח'אן יונס. אני קמתי לפני 25 שנה את תיאטרון אספקלריה, ואני מנהל אותו יחד עם עוד אנשים טובים, ואני בעצמי בימאי ושחקן וגם כותב מחזות. הרקע שלי הוא דווקא רקע תורני, למדתי 11 שנים בישיבת מרכז הרב, תכננתי להיות רב, אבל הנסיבות המזדמנות שעוברות על כולנו ומפגישות אותנו, כל מיני דברים שלא תכננו, הפגיש אותי גם עם עולם התיאטרון, ונשבתי בקסמו.
ואם הייתי שואלת קמתי. אותך, אז מה אתה מרגיש שהייעוד שלך להביא לתיאטרון? כי בכל זאת המעבר הזה הוא לא כזה טריוויאלי.
האמת היא שהמעבר המעשי היה נראה, נשמע, לא טריוויאלי, אבל תראי, מי שלומד תורה, הרעיון הוא, הרעיון בכלל אותו הוא להביע את מה שהוא למד, כמו כל מקצוע, אתה לומד הנדסת כבישים, אז אתה רוצה להביא את המהנדס שבך לידי ביטוי, ובדרך כלל מביאים את היהדות לידי ביטוי בכתיבה, או בשיעורים, או בדיבור, ואני, כשהתוודעתי לעולם הזה של התיאטרון והבמה, הרגשתי צורך להביא אותו לידי ביטוי בעולם הזה, והתיאטרון שלנו מוגדר כתיאטרון יהודי, כי זה מגדיר את מרחב היצירה שלו. כלומר, קבוצת אנשים שיחד איתי בתיאטרון יוצרים, הם יוצרים מתוך הזדהות מאוד עמוקה עם עולם של יהדות. לא כולם דתיים, לא כולם מקיימים באורך שוטף את מה שההלכה אומרת, אבל כולם אוהבים ומרגישים חיבור מאוד עמוק ליהדות, וכשהם עוסקים בכלי היצירה שלנו, שהוא הבמה, זה מה שיוצא מהם לידי ביטוי. אז זה מה שמגדיר תיאטרון יהודי, וזה מה שאני עושה בתחום הזה של תיאטרון. זה כמובן שיחה בפני עצמה של מה זה היהדות, מה מוגדר, אבל באופן כללי נאמר שכל דבר שאנחנו מרגישים מחוברים אליו בעולם הזה, של מה שהיהדות נתנה לעולם, מה שהיא כתבה, מה שהיא מדברת, מה שהיא שרה, אנחנו נראה את עצמנו כברי מזל שאנחנו יכולים להביא את זה לידי ביטוי.
ואת השאלה הבאה אני שואלת לא מפוזיציה, אלא רק מחוסר ידיעה, ואתם מצליחים להגיע עם האמירות האלה לקהל רחב ומגוון?
כן, זה, אנשים לא פוגשים אמירה, הם פוגשים אומנות, הם פוגשים הצגה, הם פוגשים מחזמר, הם פוגשים הצגות לילדים, לנוער, למבוגרים, ואני חושב שהם שומעים הרבה קולות במסגרת הזאת של היצירה שלנו, ואני חושב שהקולות הם קולות מאוד יהודיים, מאוד מחוברים למסורת, לרוחניות, לטוב, לאהבה, לצדק, לשוויון, למושגים שאני חושב שכל היהדות, כל התורה, הנביאים, שואפים להגיע, להביא אותנו אליה. זאת אומרת, יש כאלה שתופסים את היהדות כמין איזה סך כל של מעשים, ואולי אפילו לא מבינים את הקשר ביניהם. אנחנו תופסים, כפי שאמר הנביא, חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי, כך אומר אלוהים. ואני חושב שהדברים האלה באים לידי ביטוי, ויש דרך הקונפליקט, שהוא כמובן עומד ביסוד כל, כן. כל מעשה אומנותי שקשור לבמה, אנחנו, אני חושב, מצליחים לגעת באנשים. ומה צריך יותר מזה?
ודווקא בתקופה שבה אנחנו נמצאים, וזה לא יהיה מוגזם להגיד שאחד האתגרים המשמעותיים הוא דווקא לחבר את חלקי העם, אז אתה גם בוחר בספר בין שני חדרי הלב, לדבר על הסיפור הפרטי שהוא עובר בהרבה מאוד מקומות, מתוך ניסיון להציג איזה נקודת מבט רחבה יותר. אז אתה יכול להגיד על זה משהו?
תראי, כמו הרבה דברים שקורים לנו בחיים, שאנחנו לא מתכננים אותם, לא תכננתי לכתוב ספר, לא תכננתי להגיע לתיאטרון, בוודאי שלא תכננתי להיות אב שקול. הדברים האלה פוגשים אותך, והשאלה הגדולה היא איך אתה מגיב להם, השאלה היא לא... אנחנו פחות אחראים על מה שיקרה, אנחנו יותר אחראים על הבחירות שלנו, לאן ללכת ואיך להגיב. עוד לפני שיונתן נפל, אבל הרבה יותר אחרי שיונתן, הבן המתוק שלי והיפה שלי. שנייה. לפני שהוא נהרג גם כתבתי, אבל אחרי זה כתבתי, אני חושב, כמעט מדי יום. הרגשתי... צורך לשתף אנשים במה שעובר עליי, מה שעובר על כולנו, כי הרגשתי שהשכול הפעם במלחמה הזאת במיוחד הוא מאוד מאוד קולקטיבי. הפתיחה האיומה הזאת של 7 באוקטובר, הזוועות שעברו נשים, ילדים, תינוקות, זקנים, גברים, חיילים, הפכו את כולנו, גם מישהו לא במעגל הראשון, אפילו לא במעגל השני ואולי אפילו לא בעשירי, הפכו את כולנו לשותפים לשכול לאומי מהדהד קשה, שמשאיר פוסט טראומה גם לאלה שאפילו לא יודעים להגיד את אחד השמות של ההרוגים. וחשבתי שמה שעובר עליי יכול להיות שיש בו גם איזשהו שיתוף עם מה שעובר על אנשים אחרים בעם. וכתבתי מהרגע אחרי שהודיעו לנו על נפילת יונתן, אחרי ש התקשרנו לכל הילדים ואמרנו להם את הדבר הנורא הזה, עליתי לחדר שלי וכתבתי הודעה שהיא גם הופיעה בספר. אגב, כתבתי הודעה לכל החברים שלי ולכל מי שאכפת לו מיונתן. אני חושב שלא היה אחד שלא היה אכפת לו כמי שלחם, וכתבתי להם הודעה, והדברים האלה מופיעים בספר, גם את החודש לפני, את היומיים לפני, את היום לפני, את הפוסט האחרון, ואת הפוסט הראשון אחרי שאני מגלה את זה, אחרי שמבשרים לי את זה, ואז דברים שעוברים עליי. אני אשתף אותך שאחרי שהספר יצא, אני המשכתי לכתוב, המשכתי, ואפילו היום אני מחר לפרסם את זה, כתבתי על הקצבה שאנחנו כהורים שכולים מקבלים כל חודש, היא שורטת אותנו בנפש, אולי היא עושה טוב לחשבון הבנק, אבל היא שורטת לנו את הנפש כל פעם. וכתבתי על זה באמת ממקום כזה. ואני חושב שעד היום כתבתי משהו כמו 700 פוסטים שמתפרסמים בדף הפייסבוק שלי, אינסטגרם. אני בעצם משכפל את זה לכל הרשתות, שלכל מי שמתעניין משום מה בדברים שאני כותב, יהיה לו גם נגישות. וכמובן שזה בספר, זה הרבה יותר אישי, זה הרבה יותר קרוב, זה הרבה פחות טכני, זה הריח של הספר, והתחושה של להחזיק משהו ממשי ביד ולא וירטואלי. ואני ממש מודה לידיעות ספרים, ולדובי המנכ״ל אייכנר, שכתב, שנתן לי את הזכות הזאת לכתוב את הספר דרכם. יכול להיות שיהיה גם המשך, פרק ב', שנה שנייה.
כן. ולסיכום חגי, כמה מילים על יונתן?
יונתן. אני אנסה לדבר ברצף. עברה שנה וחצי משהו נהרג. זה כאילו, זה ישן וחדש ביחד, זה כאילו עבר נצח, וכאילו, זה קרה הרגע, כאילו עכשיו נפקו לי על הדלת, וכאילו נולדתי כבר לתוך השכול. יונתן היה הילד השישי שלי, הייתי סך הכל בן 30 כשהוא נולד. ילד מאוד עדין, מאוד מאוד רוחני, מאוד מחובר לכל מה שמעבר לכאן ועכשיו, ובגדים ומותגים ואפילו טלפונים סלולריים. הוא היה מאוד מחובר לקדוש ברוך הוא. הוא היה ילד עם זקן ופאות, מי שרוצה יכול לראות את דמותו בגרפיטי ברחוב המלאכה 2 בתל אביב, מי שאוהב את מראה פניו. ונתן לאומנית גרפיטי לעשות את דמות דיוקנו. הוא היה נשוי עם ילד, ואשתו הייתה בהיריון כשהוא נהרג. בינתיים, כמובן, חודשיים אחרי שהוא נהרג, נולד הבן השני שלו, שאותו לא זכה להכיר, אבל הוא זכה להטביע בו את חותמו. ואנחנו מסתכלים על מה, על כמה הוא הספיק ב-24 וכמעט 25 השנים שלו, ואנחנו מתנחמים בעובדה שהוא חי והיה והשפיע ומילא אותנו הרבה מאוד. הרבה מאוד שמחה. והוא הספיק לאהוב, והספיק להיות אבא. והוא הספיק הרבה מאוד, ואנחנו מתנחמים בזה. ואנחנו מתנחמים בזה שכשאחים שלו היו בצרה, מבלי שהוא הכיר אותם, כמו מאות אלפי אחרים, הוא בא וסיכן את חייו בשביל שנשים לא יאנסו וזקנים לא ירצחו, תינוקות לא יסופו. אני גאה בו מאוד על הדבר הזה, אני חושב שזה מנחם מאין כמו שהבן שלי, כמו רבים אחרים, בחר בנקודת זמן מסוימת לעשות את הדבר הנכון, ומה שמגדיר אותנו זה לא המקרים שקרו לנו, אלא הבחירות שלנו.
לגמרי.
הוא בחר נכון. והדבר האחרון לסיום, שמנחם אותנו מאוד, זה מה שהוא השאיר אחריו, זאת אומרת, זה כל המאזינים שלך, ואת ואני, שהוא סיכן את חייו בשבילנו, והוא רוצה שאנחנו נחיה ונמשיך ונצחק, ונואב, ונקיים עולם, שעולם טוב, ונעים לחיות בו, והוא רוצה שעם ישראל יהיה מאוחד, ויהיה לו טוב, ואם אנחנו, כהורים שכולים, רואים את הדברים האלה, רואים שאנשים נהנים וטוב להם, ורואים שעם הזה מאוחד, אז אנחנו לא שמחים, כמובן, בזה שהוא נהרג, אבל זה נותן לנו משמעות, משמעות סך הכל, המשמעות היא זאת שנותנת לנו כוח, ונותנת לנו נחמה, והמשמעות הזאת היא המשמעות שכולנו חיים, ולכן גם צריכים אנשים שמתבטאים באמצעי התקשורת, לעולם לעולם לא להגיד שזה היה לשווא, והמלחמה היא חסרת משמעות, וחבל שאנשים נהרגים. צריכים לברור את מילותיהם בקפידה, כי אנחנו חיים מהמשמעות, מתנחמים מהמשמעות, והיא זו שנותנת לנו כוח להמשיך ולחיות וליצור ולפעול, ולאהוב. וזה הספר הזה.
חגי לובר, יכולתי לשוחח איתך עוד שעה ארוכה. אני ממש ממש מודה לך.
אני מודה לך שנתת לי הזדמנות.
באמת, אני חושבת שיש פה שיח ושיתוף שהוא מיוחד, מרגש, ואני בטוחה שהוא מגיע להרבה לבבות. אז שיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
תודה. תודה לך יהודית, וערב טוב.
ערב טוב.